יצא לכם לחשוב פעם יותר לעומק על המתנדבים בארגוני הביטחון, משטרה, מד"א וכבאות והצלה? מה יוצא להם מזה? הם מרוויחים כישורים לחיים? מפסידים? אולי זה דופק אותם ומשאיר בהם שריטות לכל החיים? כי לי דווקא יצא לחשוב על זה, יותר מפעם אחת או פעמיים.
שמעתם על השוק מחויבות האלה? מה זה הדבר המציק הזה?
רגע, אבל יש מצב שזה יכול להיות ממש מעניין.
איך מעניין? זה כולה להתנדב במקומות מוזרים.
תתפלי, יכולים להיות מקומות ממש מגניבים להתנדב מהם.
מתי בפעם האחרונה? פודקאסט, הסוקר את סוגי ההתנדבות השונים לבני הנוער בחברה. בכל פרק, נכיר ביחד תחום התנדבות, מקום אחד שניתן להתנדב בו. נשמע מהאנשים הפועלים במקום הזה, ונבין כמה באמת מספק זה להתנדב.
אז היי, אני רוני ברנר, ואני מתנדבת באחד מארגוני הביטחון בישראל. והאמת, שעם כל היתרונות המאוד גדולים שאני רואה מההתנדבות שלי באופן אישי, יש גם לא מעט חסרונות. תסכימו איתי שילד בן 16 או אפילו 17 לא צריך לראות מוות בעיניים, מקרי אלימות במשפחה, שריפות שמכלות פשוט הכל, ועוד המון מקרים. אז מה אתם חושבים? בני נוער צריכים להתנדב בארגוני הביטחון? שאלתי כמה חברים, ומתנדבים באופן כללי. מה דעתם? מה הם חושבים על העניין?
האם בני נוער צריכים להתנדב בארגוני הביטחון והצלה? אני לא יודע מה דעה שלי. שמי, לדעתי זה תורם, זה נותן עוד ערכים.
האמת לא נראה לי. זה יותר מדי אחריות על יעדים צעירים יחסית.
ברור שכן, זה מאוד עוזר וזה מאוד טוב.
שני זה לא.
כן, וואלה, לעזור לאנשים.
לא, כי אני חושבת שבני נוער לפעמים חסרי אחריות.
אני חושבת שכן.
כן.
לדעתי, טוב.
אז כן, לדעתך, לדעתך, לכל אחד מאיתנו יש דעה אחרת. כמו ששמעתם, וכמו לכל דבר, גם לסוגיה הזו, יש יתרונות וחסרונות. ולמרות הסכנות, החששות, החוויות, וכל הדברים שלומדים, המוני בני נוער שואפים להתנדב בארגונים האלו, בכל שנה מחדש. ומעבר לכך, אני שואלת שאלה, סתם להעביר, איפה האחראים? האם יש מעטפת מספיקה? כאילו בני נוער, היום זו אני, אבל מחר זו הבת שלך, או אחותך הקטנה. ולכן, כל אחד מהמתנדבים, מהאנשים הקרובים אליהם, צריך לגלות רגישות. לשים לב, כי לפעמים ישנן טראומות, שריטות, שנשארות בפנים ולא נראות לעין. בואו נהיה אחראים ונשאל, חברים, קרובי משפחה, אחים קטנים? אחרי משמרת, אירוע, כלשהו. איך הם? איך היה? כי הדברים האלו מצילים חיים, והם יכולים להציל את הנפש של האנשים הקרובים אליכם.
שלום איילת, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע? בסדר גמור.
אז איילת, את בעצם מטפלת, מאמנת רגישית אצל בני נוער וילדים.
נכון.
יש לי כמה שאלות. בנוגע להתנדבות בני נוער, בייחוד בארגוני הביטחון וההצלה, ובתור התחלה, באופן כללי, מה החשיבות של התנדבות בקרב בני נוער, כל התנדבות באשר היא?
אני חושבת שהיא מאוד 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 חשובה. קודם כל, המתנדב עצמו עובר תהליך, עובר בגרות, עובר סוג של חשיבה לגבי מי הוא, מה הוא, איך הוא, איך הוא נמצא בחברה שלנו. והפן השני של זה, זה שהוא נותן מעצמו לגופים חברתיים שבאמת זקוקים לשירות הזה. מערך ההתנדבות כאן הוא מאוד מאוד חשוב, אבל באמת אני כל פעם שאני ראיתי מתנדבים או מקבלת מתנדבים, עבדתי המון שנים, כל פעם בשיחה הראשונה שלי אני אומרת להם שההתנדבות היא קודם כל עבורם. היא מתנה עבורם ואחרי זה מתנה עבור מי שהם עושים את השירות הזה.
איך ההתנדבות הזו יכולה להשפיע על בני הנוער? כי ברור שיש לה השפעות. אבל מההיבט היותר פסיכולוגי, איך זה משפיע על בני הנוער?
ילדים ובני נוער, בני נוער עושים בעצם התנדבויות יותר, בני נוער, ילדים זה ביותר בקטנה, הם מבינים קודם כל מה זה התחייבות, מה זה לקיחת אחריות, הם הופכים להיות אנשים משמעותיים, הם מגבשים את הזהות שלהם אל מול ההתנדבות, יש המון המון סוגים ומגוון של מקומות שאפשר להתנדב בהם, וכל אחד מייצר בעצם איזושהי אחריות אצל הנער או הנערה עצמה. זאת אומרת, אם אני החלטתי שאני מתנדבת בכלבייה אפילו, ואני יודעת שזה יום ושעה, אז זה מייצר אצלי אחריות. זה מייצר אצלי, רגע, אומרים לי מה לעשות, אני מוכן לקבל את מה שאומרים לי מה לעשות. אני צריך להגיע בשעה מסוימת, לבוש מסוים. זה מגבש מאוד מאוד את האישיות של בני נוער. בעיניי מקומות התנדבות מכינים אותם לחיים.
ואם אנחנו שנייה נדבר על התנדבות בגופי ביטחון, שהמתנדבים שם נחשפים ללא מעט אירועים, חלקם גם לא פשוטים בכלל. איך ההתנדבות הזו יכולה לתרום להם? כי זה היבט טיפונת שונה של התנדבות.
תראי, זו סוגיה מאוד לא פשוטה. לא יודע, כי בסוף כשאתה עולה לאמבולנס ואתה רואה מקרים מאוד קשים, זה הולך איתך, זה חוזר איתך. לא עם כולם, אבל עם חלק גדול. אבל מצד שני, אני תמיד אומרת שהתפקיד שלנו כהורים, מחנכים, מורים, מדריכים, זה להכין את הילדים שלנו לעולם הבוגרים, לעולם החיים שלהם כעצמאים, אנשים בצבא, בשנת שירות, אחרי זה. ואם זה עיסוק שהם בוחרים לעשות, אז מצוין, מעולה. צריך לדעת להתמודד גם עם זה. יש אנשים שהם רופאים, פרמדיקים, במשטרה, מתנדבים במשמר האזרחי. יש הכל מהכל. ואם זה העיסוק שלהם, וזאת הבחירה שלהם, וזה עושה להם טוב הנתינה הזו, אז צריך לאפשר את זה. וכמובן, הגופים האלו צריכים לדעת לאבד את זה איתם, רגשית. צריכים לתת להם את המענה הרגשי הנכון.
לדעתי, גם בתור מתנדבת וגם בתור בת נוער באופן כללי, אני רואה שיש המון גם חסרונות להתנדבות הזו. אז איך הקשיים והחסרונות שבאים מתוך ההתנדבות הזו, יכולים גם כן להשפיע על המתנדבים? כמו שאמרנו, באמת, יש את ההיבט של המקרים הקשים שהם לוקחים איתם את המקרים הביתה וסוחבים אותם.
תראה, החיסרון היחידי שאני יכולה לראות בגופים כאלו זה גופים שלא ערוכים באמת לקלוט מתנדבים. אם עמותה, גוף, יודע לקלוט מתנדבים, ללוות אותם, את התהליך, את הרגש, לאבד איתם את החוויה, מעולה, מעולה. אבל יש גופים גם לצערי שלא נותנים מענה מספיק רחב למתנדבים האלו. ושם זה רגע מתנגש עם החסרונות של ההתנדבות. כי בהתנדבות אין חסרונות. יש חסרונות שלא יודעים לקבל אותם נכון. לא יודעים להעביר איתם, לעבור איתם את התהליך הנכון. הם בסוף מתנדבים, זה עבודה מאוד קשה. גוף צריך להיות מוכן ולהשקיע כספים ואנרגיות ומשאבים בעבודה עם מתנדבים. שאני בחרתי להיות מתנדבת בעמותה מסוימת, צריך לדעת איך לקלוט אותי, להסביר לי את העבודה. עם מי אני מצטוותת לעבודה? מה האחריות שלי? מה התפקיד שלי? מה מצופה ממני? מה קורה אם משהו לא נעים לי? מה קורה אם אני צריך לדבר על, על, על סיטואציות מסוימות? צריך להיות מוכנים לזה שמתנדבים צריכים לבוא ולהנגיש להם רק את המידע כשהם כבר נתקלים בסיטואציה, שם זה חיצרון, שם זה כישלון.
נבן. השאלה הבאה בעיקרון כבר שדה ענינו עליה, האם זו התנהלות נכונה גם את בתור אישה מבוגרת? האם את חושבת באמת שזו התנהלות נכונה מטעם הארגונים האלו שהם מגיעים במקרים קיצוניים להכניס לתוך הארגונים האלו בני נוער שלו, ילדים בגילי 15 ואילך?
כן, אני חושבת שבסוף זו שאלה שכל בית צריך לשאול את עצמו, הורים עם הבן נוער שלהם. זה לא מתאים לכולם, זה לא. לא לכולם יש את החוסן הרגשי והנפשי להתמודד עם הדברים האלו. ומצד שני, אנחנו יכולים לראות מקומות כמו מד"א או משמר אזרחי, שהצילו חיים של ילדים, בני נוער, שמצאו את עצמם, במקומות האלו ופרחו. אני לא הייתי שוללת את זה על הסף, אני חושבת שקודם כל זה שיח לכל נער או נערה שמבקשים להתנדב במקומות האלו בבית שלהם, מההורים שלהם, להבין את יכולת ההכלה הרגשית של אותו ילד, לראות איך קולטים אותו נכון, ואיך מאבדים את זה גם בתוך הבית. אני רואה בזה המון 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 יתרונות שעולים על החסרונות.
צודקת לגמרי. ובאופן כללי, אם עכשיו היית צריכה לתת איזשהו תיאור כללי, שהוא בכל זאת, בגלל שהוא כללי, הוא יחסית גס, לאישיות של בני הנוער שמתנדבים בארגונים האלו. איך היית מאפיינת אותם?
אני חושבת, יש הבדל מאוד גדול מבחינת להתנדב בגופי הצלה לעומת גופים אחרים. כל נער וכל נערה יכולים להתנדב נקודה סימן זה. גופי הצלה, הם דורשים חוסן נפשי, בסדר? הם באמת נדרשים רגע להבין שהבן אדם שמתמודד מולך הוא לא שביר. הוא לא ייקח את זה למקומות רגשיים מאוד מאוד קיצוניים. וזה אף גוף לא יכול לעמוד את זה באמת עד הסוף, ולכן ההורים צריכים להיות מעורבים בתחילת התהליך בעיניי. תראי, מנהיגות אפשר לפתח בכל אחד, אחריות אפשר לפתח בכל אחד, התפתחות אישית, העצמה בכל אחד, אתה לא צריך תכונות מסוימות, יש מלא סוגים של מנהיגות, אין טייפקאסט אחד שמתאים לכולם, אבל החוסן הנפשי זה משהו שאין אותו לכולם.
ואני באמת שואלת, לדעת איך חוסן זה משהו שאי אפשר לפתח? כי יש כאלו שאני יכולה להעיד על עצמי, שאני הגעתי עם פחות חוסן, הייתי מאוד רגישה דברים כאלה, והיום אני כן מרגישה שהצליח להתפתח בי איזשהו חוסן.
יש הבדל מאוד גדול, אז גם הגופים צריכים לדעת לשאול את השאלות האלו, על המצב הנפשי של כל ילד וילדה שמתנדבים אצלם, ומשם לכוון. זה שאת נעלבת ורגישה ויותר קשה לך לקבל דברים, זה ברור שאפשר לפתח, להפך, המקומות האלו מדהימים בשביל הדברים האלו. לא לזה אני מתכוונת, אני מדברת על מקרה קיצון, אני מתכוונת למקרים של בעיות נפשיות קשות יותר, מאתגרות יותר. שיכולות אגב או להביא את הנער נערה למקום טוב ואחר, או להביא אותו למקום הקיצוני השני.
הבנתי, זאת אומרת, זה לא יכול להיות באמצע. או שזה מגיע ל-100% או שזה מוריד את אותו בן אדם לאפס. קצת הרבבנו את השאלות, אבל אני אשאל את השאלה האחרונה, אז באמת לסיום. אם יכולת להעביר איזשהו מסר לאחראים על המתנדבים בתחנות, בארגונים האלו, מה זה היה?
שהם עושים עבודת קודש, ושהם לא רק מצילים חיים, אנשים שנפגעים או שמתלוננים או זה, הם גם יש מתנדבים אצלם שהם מצילים אותם, ואני מאחלת לכולם לקחת הדבר הזה ברצינות, להתייחס לזה ברצינות, ולראיין, ולהשקיע, ולהבין שזה ילדים שצריך לפגוש אותם באופן שוטף, ולגבש אותם כקבוצה, והם דור העתיד שלנו, משם יצמחו מנהלי תחנות יום אחד, משם יצמחו פרמדיקים ראשיים, או מנהלי תחנות משטרה, או אחראים על כל הגופי המתנדבים של המשמר האזרחי, אם נשקיע בהם מעכשיו, זה אנשים שאנחנו נקבל בעוד 10 שנים, ולכן הם צריכים לקחת הדבר הזה מאוד מאוד ברצינות.
נימה איתך לחלוטין. תודה רבה, איילת.
בכיף, בהצלחה, מתוקה.
בשורה התחתונה, מבלי להיכנס לרובד העניין, הפרק נועד להעלות מודעות. כי ממבט ראשון, ההתנדבות בגופים האלו נראית מאוד נוצצת. מדים, סירנות, מקרים ומורות מיוחדים. לכאן ולכאן. אבל יש גם את הצד השני, שהרבה לא רואים. וחשוב לשים לב אליו ולא להזניח אותו. ההתנדבות יכולה ליצור צלקות, לשבור אנשים ולפגוע במהלך חייהם. אני יודעת שזה נשמע מפחיד ונראה שאני נגד ההתנדבות בגופים האלו, אבל אני אומרת את זה דווקא כשאני מגיעה מתוך הגופים עצמם, מתוך ההתנדבות. באופן אישי, הגעתי להתנדבות מבלי להתייחס ולהיות מודעת לסכנות ולחסרונות התמונים בהתנדבות הזו. וחשוב שכל אחד שרוצה להיכנס לזה, יהיה מודע. בנימה אישית, ההתנדבות מדהימה, תורמת, מעשירה וחווייתית. אבל שימו לב שזה מתאים לכם. אם יש לכם עוד שאלות בנושא, משהו שתרצו לשתף, לפנות, מוזמנים לפנות אליי בדף האינסטגרם של הפודקאסט. whenwas.thelasttime אז הגענו לסוף הפרק. תודה רבה שהזנתם, ומקווה שנהנתם כי אני נהניתי מאוד. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט ברשתות השונות, ולהמשיך ללמוד יחד איתי על תחום ההתנדבויות בישראל. תודה מיוחדת לאיילת כהן, מטפלת רגשית, על רעיון מדהים. הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך על שם גינסבורג יבני. כאן, כל יבני.